אם אפשר שם רמב"ן תעניות, תעניות, תעניות בספר המצוות.
מה זה? זה לא.
טוב, שלום עליכם. אני עכשיו מתנצל יום שישי שעבר, אבל אם שהיה עוד יותר. אז אני... פרשת בעלותך, אנחנו ממשיכים בניסיון להבין במצוות הפרשה ומתוך זה בפרשה. ספר החינוך מונה 5 מצוות בפרשת בעלותך, בדרך הרמב״ם. של כוח, נפלאים, תודה רבה. 5 מצוות הוא מונה בפרשת בעלותך. 4 מהן קשורות לפרשת פסח שני. 4 מהמצוות קשורות לפרשת פסח שני. אנחנו לא ניכנס לפרשת פסח שני, שעסקנו בה דווקא מכמה היבטים. המצוות הן עצם מצוות פסח שני ב-14 באייר, בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו, כל פרק ט' בפרשה שלנו. אחר כך יש את מצוות לאכול אותו על מצות ומרורים יאכלו. המצווה הזו מופיעה בפסח שני, וממנה למדו על פסח ראשון. ואחרי זה... שתי מצוות, לא תעשה, ממש מקבילות לפסח רגיל, אחת לא להותיר מבשר פסח שני למחרת, כתוב לא ישאירו ממנו עד בוקר בפרשה שלנו, והשנייה לא לשבור עצם, שגם זה שייך גם בפסח ראשון וגם בפסח שני, אצלנו בפרק ט' בפסוק י' ב', ועצם לא תשברו בו שוב. אז 4 מתוך 5 המצוות שייכות לפסח שני, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה על פסח שני. זה מה שלא נעסוק בו. יש עוד מצווה אחת בפרשה. מעניין מאוד. זוכרים איזו מצווה עוד בפרשה? מצוות עשה. מצווה אחת בפרשה, ומה זה? חצוצרות. אז המצווה הנוספת בפרשה היא מצוות חצוצרות. הפסוק מפורש, ובניגוד למקומות אחרים שבהם השאלה היא למה מונים גם בפרשה כזאת וגם בפרשה אחרת. נדמה לי שבכמה פרשיות שנסקנו בפעמים האחרונות שאלנו מה הוסיפה התורה כשהיא אמרה את זה פה ואת זה פה, כאן לא תקלל חרש וכאן לא תאור נשיא בעמך, וכך הלאה בעוד ועוד ועוד דוגמאות. כאן הבעיה היא בדיוק הפוכה. אבל קודם כל הפסוקים הם בפרק י' שני פסוקים, פסוקים ט' וי' וכי תבואו מלחמה בארצכם וכי תבואו מלחמה בארצכם. סתם עברית קשה. או וכי תבוא מלחמה בארצכם, או וכי תבואו למלחמה. על מי מדובר? על הלוחמים או על המלחמה? סתם, הפסוק קשה, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי תוך כדי דברים הלכתיים בסוגיה נברר גם את זה. אונקלוס מתרגם, והרי תיעלון לאגח הקרבה. כלומר, מדובר על הלוחמים. אז כי תבואו מלחמה, זה נגיד זה כמה פעמים מוכן להתרגל לזה, ואז זה באמת יהיה מיוחד. אנחנו באים למלחמה. אבל בעצם, וכי תבואו מלחמה בארצכם, בא להסביר, אומרים את זה כבר הפרשנים הראשונים, שאנחנו יושבים פה, המלחמה באה אלינו בלי שרצינו בכלל. וכי תבואו, כמו כי תבואו אל הארץ, מלחמה בארצכם. עכשיו, אתם צריכים לבוא למלחמה הזאת, אבל אתם לא יזמתם אותה. הראיה, על הצער הצורר אתכם. כלומר, הוא הצורר. עכשיו לענייננו, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. זה פסוק ט'. אם אני צריך לסכם אותו במשפט אחד, מצוות מה? תקיעה או הרעה, תרועה, נעזוב עכשיו איך הסדר. מצוות תרועה בחצוצרות בזמן מלחמה, או בזמן צרה, על הצר הצורר אתכם. זהו. עכשיו בא הפסוק הבא, ולכאורה אין לו שום קשר לפסוק הקודם, לעניות דעתי גם אין לו קשר לפרשה. הפסוק הקודם הרי לא בא על ריק. הפסוק הקודם הוא בהמשך הפרשה של עשה לך שתי חצוצרות כסף, שזאת אגב כמובן לא מצוות עשה, זו מצווה לשעתה למשה רבינו. זה לא יימנה במניין המצוות, זה נצטווה משה לעשות חצוצרות, זה יהושע מצווה, וכל אחד מצווה. אבל זו מצווה ששייכת לכלי המקדש. זה נושא אחר לגמרי. ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה, והם נועדו אליך כשהם יבואו למסעות וכשהם ילכו. אז מובן, כי תבואו מלחמה בארצכם, 100%, הבנתי. אבל מה קרה פתאום לפסוק הבא? וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. בקיצור, כתוב פה שבחגים, במועדים, אני עוד לא יודע איזה אגב, אנחנו נברר עוד מעט, כי כתוב פה מועדיכם וכתוב פה ראשי חודשיכם. אם מועדיכם זה כל הימים שנקראים בכלל מועדים אצלנו, וראשי חודשיכם זה ראשי החודשים, אז מה זה יום שמחתכם? יש יום כזה? אגב, אבן עזרא יפה מאוד, אבל חז"ל לא אומרים כך. ואני מה אבן עזרא אומר, וביום שמחתכם? לא, לא, ביום שמחתכם אבן עזרא אומר שתנצחו מהמלחמה של הפסוק הקודם. אומר, חוץ מלהריע בחצוצרות, מה זה? כן, חוץ מלהריע בחצוצרות, זה התוצאה, נכון? חוץ מלהריע בחצוצרות, בצרה, תודה רבה, צחי. כשתנצחו ביום שמחתכם, אז תריעו גם. בן עזרא מאוד יפה. עכשיו, הקושי בבן עזרא הוא פשוט. ביום שמחתכם מופיע עם הפסוק הבא כבר. זה לא מה זה קשה, נכון? כי זה דומה למועדים ולראשי חודשים. זה ממש פורים וחנוכה. אמרתם יום ירושלים ויום העצמאות. זה יהפוך להיות מועדיכם. בן עזרא הוא מאוד יפה. זה יעשה מועדיכם. אז זו דרך קריאה נכונה מאוד, אבל היא לא מופיעה לא להלכה ברמב״ם ולא בגמרא. אנחנו מיד נראה אותה. היא קריאה יפה. יפה, היא גם הופכת בעצם באמת את יום הניצחון, את יום ההשתחררות מהצר הצורר, למועד חדש שנקבע בלוח. לכן היא בפסוק של המועדים. היא מאוד יפה. אבל נמשיך את הפסוק. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. בפשטות, אם יום שמחתכם אין הכוונה ליום ניצחונכם על הצער, אלא לאיזשהו מועד שאני עוד לא יודע מהו, צריך עוד מעט לברר מהו בדיוק, כי הוא לא כלול במועדיכם ובראשי חודשיכם, בסדר, אני משאיר את זה בצער, יש לפנינו שני נושאים. שניהם עם חצוצרות, אבל שני נושאים שונים של חצוצרות. נושא אחד של לתקוע בחצוצרות בעת צרה, והנושא השני של לתקוע בחצוצרות במקדש, כתוב פה על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, במקדש, באירועים שהם מועדים ראשי חודשים ביום שמחתכם, נגדיר עוד מעט מה זה יום שמחתכם. אבל אלו צריכות להיות שתי מצוות, זה אין שאלה. בעל החינוך פותח כך בפרשה, לתקוע בחצוצרות במקדש בכל יום בהקריב כל קורבן, זאת המצווה החמישית של הפרשה. אז בפסח שני זוכים לארבע מפורטות מאוד. פה יש דבר חדש, שני נושאים לגמרי נפרדים אחד מהשני, משום מה נמנים למצווה אחת. וזה הקושי שכולם מתמודדים איתו פה. המצווה היא לתקוע בחצוצרות במקדש בכל יום בהקריב כל קורבן. קודם כל שמתם לב מה זה יום שמחתכם? כל יום. ענאי מאי זה. ביום שמחתכם זה ביום שישי. מה, אתה לא שמח? זה ביום שמחתכם. על עולותיכם. זאת אומרת, בתמיד של שחר ובתמיד של בן ארבעי. מה שאומר עולותיכם, קורבנות הציבור מדובר כאן. כל יום. זה פילי פלאות. תעזבו רגע עכשיו את ההלכה לשנייה אחת. זה הגדרה ליום שמחתכם? כנראה אנחנו לא מתרגמים בכלל נכון את המילה שמחה. כי יום שמחתכם, מועדיכם, ראשי חודשיכם, אף אחד לא היה מגיע לדבר כזה. מה פתאום? יש דעה בגמרא בשבת, זו ברייתא, בראש השנה, סליחה, שביום שמחתכם זה שבתות. למעשה, שניהם נפסקים להלכה. כי באמת גם בשבת תוקעים על המוסף. רק יש דיון, יש מחלוקת בשיטות, האם תוקעים על המוסף או על התמיד, או על ראש, כשיש שלושה קורבנות. אז יש ראש חודש ויש שבת, ויש מוסף של שבת, ויש תמיד, על מה תוקעים? לא משנה עכשיו. תכלס, מסכם הרמב״ם, או ספר החינוך, לא תהיתי ברמב״ם כי הוא לוקח את זה מהרמב״ם, שמנה את זה למצווה אחת, ושם מתחילות השאלות. לתקוע בחצוצרות במקדש בכל יום בהקריב כל קורבן, וכמוכן בשעת הצרות. שנאמר וכי תבואו מלחמה. וכתוב אחריו גם כן, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. ואף על פי שהזהירה כתוב ביום שמחה ומועד וראש חודש, החינוך אומר, מה, הרי אתה תתפוס לי בפסוק, אתה לא תקבל את זה. לא כתוב פה סתם בכל יום. לאו דווקא. זה בכל יום היו תוקעים במקדש וחצוצרות על הקורבן. וכן מבואר בראש השנה. טוב, אז קודם כל יש לנו שאלה בפשט הפסוק, להבין את הביום שמחתכם. שנית, כמובן הדברים לקוחים מהרמב״ם, חינוך, אם לא ידענו אחרת, זה ודאי הרמב״ם, והוא למד פה ברמב״ם במצוות עשה נון ת' היא שציוונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת הקורבן מקורבני המועדות, והוא אומרו יתעלהו ביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם וכו'. בסדר? וכן אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעיתות הצורך והצרות כשנזעק לפני השם יתעלה. כל כך לא שגרתי. אם אני אקרא את כל, זו מצווה מאוד קצרה, מצווה נונטט. אם אני אקרא את הכל, תראו עד כמה זה לא שגרתי ברמב״ם. אנחנו מכירים רמב״ם במצוות. מצווה נונטט, עוד פעם, שציוונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת הקורבן מקורבני המועדות. זה מקור הגדרה יפה. עם הקרבת הקורבן. אלו לא תיכם. והוא אמרו יתעלה וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם וכו'. ובביאור אמרו שמצווה זו בחצוצרות. וכבר התבארו משפטי מצווה זו בספרי וראש השנה ותענית. כאן הרמב״ם מסיים תמיד. הוא כבר הפנה אותנו לאיפה חז"ל מדברים על זה, איפה אני אדבר על זה בהלכות. גמרנו. וכן, שכחתי, נון ב' שונות. זה לא רמב״ם. וכן אנחנו מצווים לתקוע, כמעט לא אמרתי, וכן אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעיתות הצורך והצרות כשנזעק לפני השם יתעלה. והוא אמרו וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצוררת. שואלים כולם, מיטיב לבטא את השאלה הזאת, המגיד משנה בהלכות תעניות. הרמב״ם אגב כמובן ימנה את המצווה הזאת בספר המצוות, כמו שאמרנו, למצווה אחת, אבל יפרט אותה כמו שאנחנו רגילים במקומות המתאימים. ויש לפנינו סיפור חריג מעניין מאוד. חלק מהמצווה יפורט בהלכות תעניות, וחלק מן המצווה יפורט בהלכות כלי המקדש. בהלכות כלי המקדש ידבר הרמב״ם על איך אנחנו תוקעים בכל הימים כולם. בהלכות תעניות יפתח הרמב״ם את הלכות תעניות כך: מצווה תעשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והריותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, וכאן מרחיב הרמב״ם כדברי חז"ל, למה זה נקרא וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, עכשיו זה הופך להיות יותר מובן, כגון בצורת, דבר, הרבה, וכיוצא בהן, הכל אצלי נכנס. זעקו עליהן והריעו. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, כאן הרמב״ם נפלא, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם, ככתוב בבנותיכם היתו. ולא יתחילו לדון פה בדיונים פוליטיים, אלא יבררו מה אני יכול לעשות. ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. וכנראה שלחצוצרות יש כאן משמעות פסיכולוגית. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, מה האנטיתזה ללזעוק ולהריע? אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. פרשנינו, לענייני פרשנינו, מסביר שעקב שינויים במזג האוויר, דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. אני כל פעם חוזר לזה כשאני מגיע לקריאת ים סוף. לדעתי, השיא של קריאת ים סוף הוא לא אצלנו. השיא של קריאת ים סוף הוא אצל המצרים. זה השיא של קריאת ים סוף. אנחנו פשוט תמיד מחפשים את הנקודה היהודית, the Jewish point. אז עברנו במצרים וכו'. רצים המצרים. 10 מכות הם כבר עברו. רק שבוע שעבר כל הבחורות מתו. כל מי שרץ שם קם מאבל. הם מגיעים והם רואים מזג אוויר שלא היה אף פעם בהיסטוריה. אטמוספירה, זה הכל. התחנה המטאורולוגית. חדשות בסוף החדשות. היו שם מן הסתם גם השר לענייני ים והמיניסטר לענייני אוויר. ואחד לא אומר, חבר'ה, אולי נעצור, עושים רוורס. נחכה שיהיה יותר נוח. כולם נכנסים לים. מה, זה התאבדות קולקטיבית? איך הם עושים את זה? ההיגיון מאוד פשוט. דבר זה, מנהג העולם, ואפשר להמשיך. והטענה שלי שזה לא מלחמה בין מאמינים לכופרים. זאת מלחמה בין מי שמאמינים בהשם למי שמאמינים בעצמם. זאת מלחמת אמונה. לא יכול להיות, לא יכול להיות, אתמול החזקנו את כל העולם. פתאום מה, הכל התהפך? לא. צריך לראות את זה. עם ישראל צריך לראות את המצרים ממשיכים לרוץ לפי הטבע. כי בא להם. כי הם לא... הם לא מסוגלים להבין שגם במזג אוויר הקודש ברוך הוא מדבר איתי. גם בדבר וגם בבצורת וגם במלחמה. עכשיו אבל נמשיך הרמב״ם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אליי, אמר דבר זה ממנהג העולם הראה לנו בצרה זו נקרו נקראת. נקרו נקראת. זה קרה. הרי זו, מכירים את הלשון? דרך אכזריות. מי שחי כך הוא אכזר. וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. זה ניתוח פסיכולוגי בלתי רגיל. למה תוסיף הצרה צרות אחרות? כי לא קרה לך כלום. באופן נפשי, זה הדבר הבא כבר מוכן. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. בעברית של הרמב״ם, אם אתם תאמרו זה מקרה, אז אני אמשיך עוד מקרה. ויהיה צירוף מקרה. כי למה שיהיה מקרה אחד? שיהיה עוד מקרה. וזה הגיוני שכשיש מקרה אחד, המקרה הבא בא. הצרות באות בצרורות, נוהגים לומר. המקרה האחד הגיע והמקרה האחר בא אחר. זה... תורת הנפש ברמב״ם פה היא... כלומר, כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו, למה הבאתי את זה? כדי שתשובו. לצרור בעברית זה לעשות צרה, אבל לצרור במכה זה לגרום לך להגיע לנקודה הפנימית. צורר את המכה בשבת. זה לגרום לך להגיע פנימה. מי שאנחנו תמיד מדברים עליו, המן שהיה צורר היהודים. שיכול לצרור את כולם לצרור אחד, ומי שיכול להגיע לנקודה הכי פנימית. אני הבאתי צרה על הצר הצורר אתכם כדי שתשובו. אבל אתם אכזריים. אם תאמרו שהוא קרי, זה לא עונש בכלל. אוסיף לכם חמת אותו קרי. במהירות חזרה לשאלה ההלכתית, מאיר המגיד משנה, וראיתי לרבינו בספר המצוות שלו, והוא מצטט את מצווה נונטט שקראנו, שמנת רועה זו ותקיעה שבשעת הקורבנות במצווה אחת. ותמה אני, למה? שהרי שני פסוקים הם בכתוב. והאחרונים שדנים בזה מסבירים. למשל, יש מצוות שופר בראש השנה. נכון? יש מצוות שופר ביובל ביום כיפור. שניהם זה אותו שופר. יעלה על דעתנו שזה מצווה אחת? מה הקשר בכלל? זה שהכלי הוא חצוצרות. אז זה הופך את זה למצווה אחת? אני רוצה לטעון כאן שכאן יש לנו דוגמה קלאסית להבנה הלכתית רק מתוך הבנת הפרשה במכלול של הפרשה. עוד רגע נראה את זה. ונראה שדעתו זל שהמצווה היא אחת כללית לתקוע בחצוצרות במקדש, בעת הקורבנות ובעת הצרות, זה המגיד משנה, בין במקדש בין בגבולים, כלומר במקדש בעת הקורבנות, ובעת הצרות בין במקדש בין בגבולים, ואין ראוי למנותן בשתי מצוות. ועוד צריך עיון. המקדיש אומר, אני יכול לסכם מה שכתוב פה, אני לא מבין. מבחינתי זה צריך עיון. ובזה הוא גומר. בסוף בסוף, ויתר הדברים שכתב רבינו כאן, דברים ברורים וראויים אליו. כל המבנה הזה של הקרי והחמת קרי, מה שאמר עכשיו רבינו, מדבר על הלכות א' ג', דברים ברורים וראויים אליו. אבל עצם זה ששתי המצוות התחברו, אני מבין שהסיכום אומר שיש מצוות חצוצרות, והיא מתפלטת לשניך, לא הבנתי, אבל למה? יש לי צריך עיון. יש פרי מגדים מרתק בתף קוף עין וב. כשהשולחן ערוך ברוך חיים מביא את ההלכה, אז בתף קוף עין וב מביא הפרי מגדים, קודם כל את ההלכה עצמה, זה בהלכות תעניות. הפרי מגדים מביא את קושיית המגיד משנה ומנסה לענות עליה, ועונה עליה שוב בדרך מאוד לא שגרתית. מאוד לא שגרתית. הוא אומר, הפרי מגדים פה מאחורה, אני אומר אותו על פה. הוא אומר הפרי מגדים כך: ראיתי את שורשי המצווה בחינוך, כלומר את הטעם של המצווה, ולפי מה שכותב החינוך בשורשי המצווה, אולי קצת אפשר רפס להבין למה זה מצווה אחת. אני אקרא אותו כן מלפנים, כי חבל לפספס אותו. הפרי מגדים אומר פה כך. בלי פה, זה אם. קוף עין וב. אני לא שמתי את זה, אולי כן. כאן יש תף קוף עין וב. או, 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 שכוח. הנה. הוא אומר פה, כאחת, הנה, 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 ותמה למה אין תוק, כמה תמיות יש לו? קודם כל הוא תמה למה לא תוקעים היום. שאלה אחת שאני רוצה לברר אותה עוד מעט להלכה. הוא אומר היום, לא עלינו יש צרות. למה לא תוקעים בחצוצרות? קודם כל, איפה כתוב שזה תלוי בארץ ישראל? איפה כתוב שזה תלוי בארץ ישראל? מקדש וגבולין זה דווקא ארץ ישראל? גבולין זה בכל מקום. צרה שבאה לישראל? הכהנים צריכים לתקוע. כהנים שמברכים ברכת כהנים שיתקעו. הרי לא צריך שזה בית מקדש.
אולי יש להם גדר של כלי מקדש.
לחצוצרות לא יכולה, אולי איזה מין גדר כזה של כלי מקדש. אם יש לנו את החצוצרות, היום באמת יש דיון כשיש לנו את החצוצרות, אם תוקעים או לא תוקעים.
הרב גצר
היה תוקע. יש דיון. כשנמצאים בארץ ישראל ויש לי את החצוצרות, ברור שתוקעים, עדיין יש מחלוקת. המנחת חינוך שואל את זה, כולם שואלים את זה, למסקנה מובא תמיד שלא תוקעים. זה התחדש אצלנו, שלא תוקעים. למה? נשארים רבים בזה בצריך עיון, המשבצות זהב פה מנסה לתת איזשהו הסבר למה בכל זאת לא תוקעים, יש לו איזה הסברים. אני משאיר את זה פתוח דבר אחד. דבר שני הוא שואל, ותמהו, למה לא מנע לשתי מצוות עשה? כל מה ששאלתי עכשיו. אחר שהם זמנים מתחלפים כמו שופר ראש השנה ויובל ביום הכיפורים. והוא כותב כך, ועיין בספר החינוך פרשת בהעלותך, תראו איך פוסק מנסה לפתור בעיה הלכתית לפי הטעם של המצווה בחינוך. תראו, מעניין מאוד. ועיין בספר החינוך פרשת בהעלותך, למדתי קצת תירוץ. למדתי קצת תירוץ. שהכוונה להם אחת. כלומר, שתי החצוצרות יש להם כוונה אחת. שאדם צריך כוונה גדולה בקורבן, עוד רגע נקרא את החינוך, וכן בעת צרה צריך כיוון גדול להשם, כמו שכותב הרמב״ם שלא יאמר מקרה הוא, אלא הכל מכוון מהשם. וכיוון שהכל כוונה אחת, אולי זאת מצווה אחת שמתפרטת לשתי צורות. ככה הפרי מגדים אומר. לא ראיתי תירוץ אחר. הפרי מגדים אומר, ראיתי את החינוך בשורשי המצווה, הוא אומר שבשניהם צריך כוונה. איזה כוונה? זה בכלל לא אותה כוונה. קורבנות צריך כוונה אחת, הרמב"ם מפרט שם, שלא יחשוב בכלל שיש כוחות אחרים בעולם ולא מערכות כוכבים, אלא הכל קרב לקודש ברוך הוא. זה הכוונה בקורבנות. ואז אומר הרמב״ם, בוא נראה אולי את שורשי המצווה בחינוך, החינוך כותב בשורשי המצווה שהוא מצטט, משורשי המצווה לפי שבשעת הקורבן היו צריכים לכוון דעתם יפה בעניינו, כמו שידוע שהוא נפסל במחשבות ידועות, פיגול, נותר, מחשבות פוסלות, וגם כן צריך הקורבן כוונה שלמה לפני אדון הכל שציוונו עליו. וגם בעת הצרה צריך האדם כיוון גדול בהתחננו לפני בוראו, שירחם עליו ויצילהו מצרתו. ולכן הצטווינו בתקיעת החצוצרות בעיתים אלה, לפי שהאדם מהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדול אל הדברים. אדם תמיד צריך התעוררות. כי הטבע מבלי מאיר יעמוד כישן. ביטוי יפה. הטבע מבלי מאיר זה חתיכת גולם. צריך להעיר אותי. ואין דבר יעוררהו, פילי פלאות, ואין דבר יעוררהו כמו קולות של ניגון. ידוע הדבר. כשאומר ידוע הדבר הוא מתכוון, מי שלא מבין את זה חבל על הזמן. ידוע הדבר. וכל שכן, כל החצוצרות, שהוא הקול הגדול שבכל כלי ניגון. כל מי שפעם לקחו אותו לקונצרט מטעמי תרבות והוא נרדם עד שהוא שמע את החצוצרה, יודע על מה מדובר. וכל שכן, שהוא הדבר הגדול מקולות הניגון. ועוד יש תועלת נמצא בכל החצוצרות, לפי הדומה, נראה לי, מלבד ההתעוררות אל הכוונה, כי בכוח הקולות יסיר האדם מליבו מחשבת שאר עסקי העולם. הוא יבהל. החצוצרה, אני פתאום מאבד הכל, אם אני יודע, אם הוא קורא מכתב באמצע הקונצרט, הוא נמצא כי אשתו רוצה, והוא... אבל יש חצוצרה, נבהל, אז זה נופל לו. אז הכל מוסר. יסיר האדם מליבו מחשבת שאר עסקי העולם, ולא ייתן לב באותה שעה, כי אם בדבר הקורבן. הסיום שלו יפהפה. ומה האריך? שמה אני האריך בזה? וידוע זה לכל אשר היתה אוזן לשמוע חצוצרות וכל שופר בכוונה. זה חינוך. ומה האריך? שמה לכתוב? די, נו, מי שפעם שמע שופר בכוונה מבין מה נדבר. לא שמע, לך לשמוע, מה אני זה? אני אכתוב לך את זה 20 פעם, אתה תבין את מה אני אעשה? אין לי מה לדבר פה. חינוך. פתאום ככה, ומה האריך? אז שורש המצווה הוא יפה מאוד. לפי זה להגיד, שמעתם את הפרי מגדים? לכן מונע הרמב״ם את שני המצוות למצווה אחת, כי בשניהם צריך כוונה. זה מהפכה. גם קצת תירוץ אני צריך להבין. זה קצת תירוץ לא שלי, זה הפרי מגדים. צריך להבין מה הוא אומר, זה קצת תירוץ. אני יודעתי, כל השאלות שאנחנו צריכים לשאול פה שייכות לדבר אחד. זוכרים ששאלנו מה זה יום שמחתכם? נכון? אמרנו מה פירוש המושג יום שמחתכם. הגמרא בראש השנה אומרת, אמרנו שתי אפשרויות. סליחה, אפשרות אחת, זה מדין החצוצות כנראה, אפשרות אחת שיום שמחתכם זה שבתות. ואפשרות שנייה, שיום שמחתכם, אלו התמידים. הקושי הפרשני שלנו הוא ברור, עכשיו קצת נפרט אותו. בכלל יש שאלה גדולה, וזו סוגיה שקולה שצריכה להילמד, למה שבת לא נקראת יום שמחתכם בתורה בצורה ברורה? מה? איך? אין מצוות שמחה. יש עונג שבת, אין מצוות שמחה. עונג שבת זה מצווה מדברי קבלה, זה נביאים. אין שמחה, נכון? אין מצוות שמחה בשבת. למה? מה, זה לא משמח? יש ושמחת בחגיך. יש שמחה בחגים. אין מצוות שמחה בשבת. ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לדקדוקים מלכתיים קטנים בחילוקים בין עונג לשמחה, שיש בזה בלי סוף דברים שצריך לברר. למה אין מצוות שמחה? אני לא מבין למה אין מצוות שמחה בשבת. בדרך כלל התשובה המאוד שטחית, שאדם ישיב לעצמו מהנפש, שמחה זה איבנט, זה אירוע. אז כשזה יותר רחוק, אז זה מאוד מאוד משמח. כל שבת. הרב הירש בפרשה שלנו מביא עשרות פסוקים רק כדי להוכיח שלא לזה מתכוונת התורה כשמדברת על שמחה. כשדוד המלך מדבר על שמחנו. על שמחנו כמעט, בלי סוף. הוא לא מדבר על אירוע מרגש שפתאום הביאו לי חולצה ואני שמח. הוא מדבר על מצב נפשי שאדם חי בשמחה. על מצב נפשי בריא בניגוד לצרה של הפסוק הקודם. כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. זה הפחד של פרשת התוכחה, הוא הרי מזכיר את התלכו עם עיקרי. זה הפחד של... כי תבוא זה, בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב תאמר מי ייתן בוקר. והיו חייך תלויים לך מנגד. אגב, כל פרשת התוכחה, הכללה, בוא נחשוב על להריג על העומק. כשאני חושב על זה עכשיו, מתאר את מצב שאדם בספק. הוא כל הזמן בספק. למה הוא הגיע לתוכחה הזאת? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, איך? בשמחה. כי אין שמחה, כי אתה רק בספק. השמחה היא מצב נפשי תמידי. כשאני לא מפחד מה יקרה עוד שנייה. לכן בעצם לא יכולה להיות שמחה, יגיד הרמב״ם בסוף הלכות סוכה ולולב, אלא בהתבטאות המוחלטת לקדוש ברוך הוא, כי רק אז אתה לא מפחד, כי אתה מחובר לאין סוף ברוך הוא. רק כשאתה משתחרר מהמחשבה ש... לך יש כוח להבטיח מה יקרה עוד 5 דקות, אתה תוכל באמת להגיע לשמחה. ואין השמחה והגדולה אלא לעבוד לפני השם ידברך, והמלך דוד מפזז ומחרקר, והלוואי ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. כל מה שאני רוצה זה להגיע לשמחה. הרמב״ם מתאר בסוף הלכות סוכה ולולב, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. יש לנו פה זמנים, מכירים את ההלכה הזאת, לא ניכנס אליה עכשיו. בסוף הלכות סוכה ולולב, זה כל כך חשוב נפשית לדבר על זה, תמיד, בימים כאלה עוד יותר. נסיים שם בסוף, בלי להיכנס בכלל, הוא הרי מתאר את שמחת בית השואבה. אחרי שמחת בית השואבה, אחרי התיאור של איך נראית שמחת בית השואבה, שהיא לכאורה לפי הרמב״ם, שיא הסוף של הרגלים. כי לא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל רוקדים בפנים וכולם באים ללמוד איך שמחים. ומה זאת השמחה הזאת, ואיך היא נראית? אחרי שהוא גומר את הכל, ואגב, איך שמחים? החליל מכה מנגנים בכינור, נבלים מצלתיים, כל אחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, מי שיודע, בפה. ואגב, אין ספק שהרגלים הולכים בדירוג של היכולת להגיע לשמחה. פסח, יש לו דין רגיל של החצוצרות ושופרות, אין שם איזשהו כלי של שמחה. שבועות כבר החליל מכה לפניהן, ושור של זהב הולך וקרניו מצופות זהב. והחליל מכה ושרים, ארוממך השם כי דיליתני, שמחתי באומרים לי, והכל שירה. ממתי עד מתי שים את שבועות? ממתי עד מתי מביאים ביקורים? וקוראים מקרא ביקורים ושמחים? מעצרת עד סוכות. ואחרי שעברנו קורס בחליל מעצרת עד סוכות, עכשיו אפשר לעבור לקונצ'רטו בשופר ותזמורת של שמחת בית השואבה. מתי עושים שמחת בית השואבה? כל יום ויום מימי חולו של מועד. ההגעה של שלוש הרגלים מגיעה לזה שאתה הגעת לניגון הגמור. אחרי סוכות כבר לא עושים את המקרא ביקורים, כי זה כבר לא זמן שמחה. למה זה לא זמן שמחה? כי התבועה לא גדלה. זה הרמה הרוחנית שלך. ואם אני שמח כי הייתה לי השגה עצומה היום בכתבי הארי, שתהיה בריא. וגם תלך לבדוק מה קורה איתך. שמח זה אדם שכל המציאות שלו היא בהוויה שמחה. זה המילה שמח. לכן בא הרמב״ם ואומר בסוף, אחרי הכל השמחה שישמח, הוא פתאום חורג משמחה בית השואבה, ומסיים סוכה ולולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, זה פילי פלאות. עבודה גדולה היא. זאת אבוידה. זאת עבודה קשה מאוד להיות במציאות של שמחה. לא בלוף. להיות שמח. וכל המונע עצמו משמחה, זו כשאני מגיע לסעיף הזה, אני תמיד אומר, אם לא הייתי אומר זה רמב״ם, זה נראה ברסלב. וכל המונע עצמו משמחה זו, משמחה, הוא מקיים את כל המצוות, תרי"ג מצוות בהידור. אבל הוא מונע עצמו משמחה זו. ראוי להיפרע ממנו. זה ביטוי שאני מכיר אותו ברמב״ם רק בעוד מקום אחד, על מי שבורח מהמלחמה. ראוי להיפרע? מה הוא עשה? קיים כל תרי"ג מצוות, אין בן אדם לחברו אחד שהוא לא מקיים. לא שמח, מה אתה רוצה מחיים שלו? לא שמח, מה הוא חייב להיות שמח? הוא לא אוהב אותך, מה אתה רוצה? והרי יבואו הרמב״מיסטים ויגידו שזה בטח טעות דפוס, זה הובה מהכוזרי. זה לא רמב״ם. זה לא רמב״ם. רמב״ם הפך להיות איזה מין מילה לכל הבעיות שלי. ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבד. ומי האנטי שמח? לא כתוב העצוב. אצלנו שמחה זה הפך מעצבות. אז אנחנו לא מבינים מה זה ביום שמחתכם, תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים. לא הבנו מה כתוב. כי הפך משמחה זה עצוב. אז מתי זה שמחה? איבנט? יש הולידיי, פסטיבל גדול. אז יש שמחה? חוויה. אז עושים שמחה. מי ההפך מהשמח? וכל המגיס דעתו. וחולק כבוד לעצמו. גבלד, גבלד. מי שתופס נפח עם החתיכת 50 קילו שלה. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו. למה הוא פה? הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו. אנשים שמחים. יודעים איך הוא קורא לו? מה הוא? כל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטה ושוטה. רמב"ם לא אומר את זה על מי שלא קיים מצוות ידיעת השם. על מי שלא שמח. כי הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו. טיפש. יש לך אין סוף ברוך הוא, ואתה תופס מהמאה הקיר שלך. חוטה ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אתם מבינים מה קורה לאדם שכל שנייה מבין שהוא לפני מלך? אז הוא שמח. ואם הוא מתהדר, אז הוא לא מבין שהוא לפני מלך, אז הוא עצוב. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול, המכובד, העובד מהאהבה. לכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, כך הוא אומר למיכל. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. לעתיד לבוא, לא רק מועדים יהיו ימי שמחה, אלא והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. כל המועדים של השמחה הנסתרים יהיו לשיא השמחה, כי ההתחדשות תהיה כל הזמן. תפיסת ההתחדשות תהיה כל הזמן. כשפרי העץ יבקר את פריו לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, אז יהיה מדי חודש בחודשו. אז יהיה קורבן ראש חודש. והנשיא יביא את קורבן ראש חודש. אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת בפרשת החודש. כי כדי להיכנס לגאולה של סוף ארבע פרשיות של ניסן, צריך להבין שראש חודש הופך להיות כבר בעזרת השם החג הגדול. מה החידוש של ראש חודש? כלום. לא יצאנו ממצרים, לא ישבנו בסוכות, לא קיבלנו תורה, כלום. אנחנו התחדשנו. זה יותר גדול מהכל. בעולם הזה זה עדיין לא. אז ראש חודש הוא נסתר. פסח הוא נגלה. לעתיד לבוא, פסח יהיה נסתר. כי הרי הוא יהפוך להיות מקסימום תפל. לדעה אחת של התנאים של החכמים בכלל לא יהיה. על המקסימום הוא יהיה תפל העיקר. מה כן יהיה עיקר? ראש חודש. פורים. שלא קרה בו כלום. המציאות, עכשיו, הנה, אני חי, אני קיים, אני מתחדש. זה פלאי פלאות. המושג ביום שמחתכם בתורה, הוא מדבר על תמידים. שבתות, אנחנו לא מצליחים להגיע לזה מספיק. כתוב בתפילה שאנחנו אומרים כל פעם, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורי עונג. אז מופיע בתילי פלאות, ישמחו במלכותך. מדובר בלשון עתיד. ישמחו במלכותך. כשתתגלה מלכות השם בעולם, בכל, כשהכל הכל יתגלה ונגיע ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אז השבת יקרא יום שמחה. אתם יודעים מה זה שומרי שבת? דגל מחנה אפרים מסביר מה זה שומרי שבת. שומרי שבת, הוא אומר, זה לא שבס אובזרבה. זה לא שוימל שבס. שומרי שבת, הוא אומר, זה מלשון ואביו שמר את הדבר. שומרי שבת זה המצפים לשבת. מי שמצפים ליום שכולו שבת ומנוחה, הם יכולים לשמוח במלכותך כבר עכשיו. מי שכל הזמן בתהילים לציפייה שלהם אל השבת, הם באמת בתהילים, הם יכולים להתחיל לשמוח במלכותך. הדגל מחנה אפרים אומר, מתי בכלל לא בשבת? כל יום. תמידים. מי שהם שומרי שבת, הם ישמחו במלכותך. תמיד. מה הם עכשיו? השבת עכשיו הם קורי עונג. כי השבת היא עונג, אז הם קוראים עכשיו לשבת עונג, וקראת לשבת עונג. אבל הם שומרים את השבת ומצפים לשבת הגדולה. כמי מרון, בדיוק. והם מחכים לזה. ועכשיו הם ישמחו במלכותך. לפי עניות דעתי עכשיו, אם נחשוב על מה שאמר הרמב״ם גם לגבי הצרה וגם לגבי השמחה, לזה מתכוון הפרי מגדים. מה זה בעצם עניין החצוצרות והשופרות? אני לא אכנס בגלל הזמן כבר להבדל בין תקיעה, תרועה, תקיעה, מתי תוקעים איך. זאת עוד סוגיה גדולה. מה מקצר ומה מאריך? כל הדינים האלה של מה מקצר ומה מאריך וכולי, זה איך צריך לברר את הניגון הזה. זה הרמב״ם, זה החינוך. הרמב״ן נפלא בפרשה שלנו, כדאי לראות אותו על זה. בתקיעה, שופר, בתרועה. איך לקצר, איך להאריך. אבל עצם העניין, ועליו אומר הפרי מגדים את הכוונה האחת שהופכת לגביו לכאילו למה זאת מצוות עשה אחת. הרי מה כתוב פה בתורה? התורה מדברת כאן באמת, אנחנו שואלים על הרמב״ם למה הוא מנה למצווה אחת. בוא נשאל על התורה למה היא הכניסה את זה ביחד. אנחנו שואלים על הרמב״ם. הוא אומר המגיד משנה זה בדיוק כמו שופר של ראש השנה ושופר של יובל. 100% הלכתית אתה צודק, אבל זה מה שאני אתן כל הזמן כשאנחנו מפרידים את לימוד ההלכה מלימוד הפרשה. זאת הטעות שיכולה להיות. אתה צודק 100% הלכתית. אבל גם התורה הפרידה בין שופר של ראש השנה לשופר של יובל. זה בכלל בפרשת מועדות בויקרא, וזה בפרשת יובל בחוקותיי, מה זה קשור אחד לשני בכלל? כאן התורה חיברה את זה. איך היא הגיעה ביום שמחתכם? אז אם אתה אבן עזרא, אמרת ביום שמחתכם, כלומר כשניצחתם את הפסוק הקודם. ומה עשית עם מועדכם וראשי חודשכם סתם דרך אגב? אלא התורה רצתה להגיד לך שביום צרותיכם וביום שמחתכם צריך להיות בדיוק אותו דבר. ביום צרותיכם וביום שמחתכם אתה צריך להגיע מעין הרעיון הגדול הגדול של על הרעה כשם שמברך על הטובה. ביום שמחתכם וביום מועדיכם ובצרותיכם הגדולות אתה יכול להגיע לשיא ההתבטלות או חס וחלילה לשיא ההתנתקות. ואז אתה צריך את החצוצרות כדי להתעורר. שני המצבים הכי מסוכנים מבחינה נפשית רוחנית של עבודת השם זה וכי תבואו מלחמה על הצער, אין לך כוח, נמאס, או ביום שמחתכם ובמועדיכם ובמושב חודשכם. אלה שני המצבים המסוכנים. ואני רוצה לדעת איך אני מבטיח לעצמי שאתה נזכר לפני השם אלוקיכם. זאת מצווה אחת במהות. עד שאנחנו מקשים על הרמב״ם שחיבר שתי מצוות למצווה אחת, התורה חיברה את הכל לדבר אחד. והרמב״ם למד את, 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 את התורה כמו שהיא כתובה למצווה אחת. לא כמו שהיא מפורטת להלכות נפרדות. ולכן כשהוא כותב את הדברים בספר המצוות, זה הגאונות שאי אפשר לתאר הרמב״ם. הוא כותב את הדברים כאילו זה באמת שני דברים. כי כשאני מפרט את זה להלכה, הוא אומר, המצווה היא לעשות את זה בשעת הקורבן וכו', ודבר זה מפורט בהלכות כלי המקדש, כמו שהוא אומר. ועוד כיוונו בזה לזה. אבל המצווה היא אחת. התורה אמרה לי שיש פה משהו אחד. והיסוד של הכל הוא לעורר את הכוונה לזה שלא השמחה ולא הצרה תופסים אצלי איזשהו נפח מנותק חוץ מדבר אחד. הכוונה המוחלטת, המוחלטת, המוחלטת אל השם. ובאה התורה ואמרה לי, אני רוצה שתעשה את זה דרך החצוצרה. אז כשחושבים על זה אפילו בשבת, אני בציורים שלי כילד, כשחשבתי על שבת בבית המקדש, והיו צריכים פתאום לפתוח לי את הסוויץ' ולהגיד לי, יהיו קורבנות בבית המקדש. מרגש מאוד. יותר חילול שבת מהכל נראה לי החצוצרות. זה לא... בסדר, קורבנות הבנתי, מוסף. אפשר בלי החצוצרות. יום יום. תגידו, שופר של יובל ביום הכיפורים, זה עסק לכמה דרשות יפות. אחת ל-50 שנה, נו, בסדר. מבין, כנראה יש פה איזה מיילך. כל שבת קונצרט חצוצרות בבית המקדש. שחר מבין ארבע. כל שבת, צריך להתרגל לזה. כל יום. לדעתי, לעניות דעתי, אני מבין לחלוטין את התשובה למה לא תוקעים בחצוצרות בזמן הצרות אצלנו, ולמה גדולי עולם כמו הרב גץ וכמו יהודים של הדור הזה התחילו להכניס את זה דווקא פה. פשוט לי. כי כיוון שזאת מצווה אחת, זה מחובר לעניין בית המקדש. השמחה יכולה להיות בזמן שאנחנו על עולותינו ועל זבחי שלמינו. ממילא גם הבנת החצוצרות של הצרה יכולה להיות בזמן שיש זה. בזמן שאתה רואה איך הכל מחובר למטה ולמעלה, מכון לשבטך פעלת, בזמן שאתה רואה מפה מה שקורה פה, ואתה רואה לאן הכל יכול להיות מכוון, כל בית המקדש נקרא מכוון, מכון. מה שמסביר, מכוון כנגד שלמעלה. בזמן שזה קיים, אז יש שייכות לחצוצרות של הצרה. בזמן שזה לא קיים, אז מה הדין של החצוצרות של הצרה? מה, לידע? לצעוק? זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. הדין של חצוצרות הצרה הוא דין בכוונה שיכולה להיות כשהאדם יכול לראות לאן הוא מכוון. לכן דוד המלך, את כל גדלות השמחה הזאת שראינו מקודם ברמב״ם בהגדרה של יום שמחתכם, זה פירי פלוט, ההגדרה של יום שמחתכם הופכת להיות כשאתה מחובר למקדש כל יום, תמיד ששחר ותמיד שבין הערביים. אגב, אין לך דין חצוצרות כשאתה מביא מנחת כהן גדול, או כשאתה מביא קורבן יולדת, או כשאתה מביא קורבן, לא יודע מה, פר בן בקר. מתי הדין של החצוצרות? בתמיד. זה הסימן, הפוך ממה שאנחנו רגילים להבין. ההפך הגמור ממה שאנחנו רגילים במילה הזאת. כי כשאתה מכוונן לגמרי למקור, אז זה שמחתכם. שלשנייה אחת אתה טיפ-טיפה פחות מכוונן, לא, אתה לא מגיע למדרגה הזאת. אז ממילא אתה כבר לא נמצא במצב החצוצרות. זה השיא. ממילא כשאין בכלל את היכולת לקיים, מעין איך יכול לנהוג יובל כשרוב ישראל לא נמצאים. כשאין את היכולת לקיים את שמחתכם במשמעותה של מקדש, אתה לא קולט את זה. אז איך אתה יכול לקיים את העניין של החצוצרות בצרה? הרי זה אותו דבר. מה שקרה הפרי מגדים בענבתנותו קצת תירוץ, ולדעתי עולם ומלואו. עולם ומלואו זה יסוד הכוונה שמובילה את הכל למציאות כזאת של שמחה. שאותה אתה צריך להבין בצרה, שאתה תופס שזה לא קרי וחמת קרי, אלא שהכל הכל 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 מכוונן. עכשיו הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. כלומר, כל העולם כולו בטל, הוא אמר לי משהו, ואני צריך לחשוב מה הוא אמר, ויש לי כוח, ממני יש לי כוח, ממני יהיה לי כוח לשמוח למרות הצרה. ממני יהיה לי כוח לחיות, כי יש לי מה לעשות פה. יש לי תפקיד פה. אני לא איזה מין סטטיסט בתוך מצב קשה שמתרחש ומה אפשר לעשות. זה הפחד. אלה שני ענייני החצוצרות. לעמוד בזה, אני חושב שאנחנו כבר הגענו לזמן. שבעזרת השם נזכה במהרה באמת לשמוע חצוצרות של שמחה.